שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים, ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא שכונת שערי חסד. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים, תחת הכותרת מאמרים ירושלמי. חברת גמילות חסדים שערי חסד נוסדה בשנת תר"ל 1870, כאשר בראשה עמד רבי שלמה זלמן פרוש. מטרות החברה כפי שנוסחו על ידה היו: 1. לתת הלוואות ללא ריבית לסוחרים, חנוונים, מהגרים, אומנים ופועלים מכל העדות והמפלגות השונות למען יוכלו להתפרנס מיגיע כפם. 2. לתת הלוואות לתלמידי חכמים מלמדים בני ישיבות, אלמנות ויתומים כדי להקל את מצבם הקשה. 3. לתת הלוואות לדמי דירה אשר על פי מנהג המדינה על הסוחר לשלם שכר דירה במוקדם בעד כל השנה. 4. לתת הלוואות לבניית בתים, $700 לכל בית, ולשלם במשך 14 שנה בלי שום ריבית. 5. להמציא עבודה ופרנסה לאחינו האומנים והפועלים העוסקים במלאכת הבניין. בתחילת המאה ה-20 התחילו לדבר בחברה על יוזמה להקמת שכונה, ובשנת תר"ס-ח 1908 התחיל הרעיון לקרום אור וגידים. היזם הראשי היה רבי נפתלי צבי פרוש, בנו של רבי שלמה זלמן פרוש. מטרת השכונה, כפי שכתבו המייסדים מתוך ההקדמה לספר התקנות של השכונה, ציטוט: להביא אל המנוחה ולנחלה את עניי ירושלים, לבל יצטרכו לנוע ולנוד מדי שנה מבית לבית וממקום למקום, ולבל יהיו מוכרחים לפשוט את אורם ואת עצמותיהם היבשות כדי לשלם שכר דירה מוקדם לכל השנה כמנהג המדינה, ולצאת בידיים ריקניות מהבתים ששילמו שכירות שנים לעשרות בכסף מזומן, אשר בהצטרפם כל השנים עולים לסכום גדול מאוד. ואנחנו, קירותינו כל אלה, החלטנו להקל מעל העניים את העול הרב הזה, והוספנו עוד סניף לפעולות חברתנו, לבנות מושבה חדשה בשם שערי חסד. ולתכלית זו בחרה חברתנו 200 חברים, אנשים תמימים וישרים, ההולכים בתורת השם הכתובה והמסורה, נאמנים לדתם, עמם ומלכם, ואשר אין להם בית ונחלה עד עתה, ומשתוקקים שתשיג ידם לקניין בית כדי למצוא המטרה של נחלה ומנוחה, למור שיהיה להם בית דירת קבע ולא במטרה לעשות מסחר וקניין. סוף ציטוט. השכונה יועדה בתחילה לאשכנזים פרושים, אבל משך הזמן הגיעו אליה גם חסידים וגם ספרדים. אחד הסיפורים המפורסמים הוא סיפורו של רבי שלום קסר התימני, שהתאווה לגור בשכונה, אבל הוועד לא קיבל אותו בשל מוצאו העדתי. בצר לו פנה לרב חיים ברלין, שהתרשם ממנו עמוקות, ונתן לו מכתב בזו הלשון. ציטוט: הרב שלום הוא יהודי בעל מידות טובות ויראי שמיים, והרי הוא כאשכנזי לכל דבר. סוף ציטוט. המכתב עזר ומחסום האשכנזיות נפרץ. השטח בין 43 הדונמים נקנה מעד ערביי ליפתה. הרישיון הושג בעזרת אלברט אנטבי, עסקן ירושלמי חשוב ומנהל בית הספר קייח בעיר. השטח נרשם בטאבו על שם 4 חברים, נתיני חוץ ובחסות ממשלותיהם. דרך אגב, עשו את זה גם בשכונות אחרות, כמו מאה שערים ואבן ישראל, כדי להבטיח את הקנייה ולמנוע השתלטות של גורם אחד. הארבעה היו הרב זוננפלד, נשיא הגמח, והרב שמואל זבל שפיצר, נתיני אוסטריה, רבי יואל מוישה סלמון ורבי נחום ברגמן, נתיני גרמניה. 4 היו חייבים לחתום על כך כי הרישום נעשה על שמם בגלל סידורים בירוקרטיים, והם למעשה לא הבעלים של השטח כי עם חברת שערי חסד. השטח התחלק ל-200 מגרשים, כאשר בכל מגרש דירה אחת בעלת קומה אחת, ולידה שטח אדמה עבור נוי וגינת ירק. במרכז השכונה היה מקום עבור בנייני ציבור, בית כנסת, מקווה, בית מדרש, תלמוד תורה לילדים, ותנור שיועד לאפיית לחם ושמירת הצ'ונט, החמין, בשבת. לטקס הנחת אבן הפינה שנעשה בנוכחות קהל רב ובשמחה גדולה בלג בעומר שנת תפרי סמכתת, הוזמן כמובן רבי שמואל סלנט, שהיה כבר זקן וחולה, אבל הוא לא ויתר, ולכן הוא בא בעזרת כיסא מיוחד שעליו נשאו אותו. לפני הכיסא הלכו אנשים שדאגו שלא תהיה איזו אבן או מכשול אחר בדרכם של הנוסעים. הרב שמואל סלנט התכבד בהנחת אבן הפינה, ואת הנאום המרכזי נעשה הרב חיים ברלין. בשנה הראשונה נבנו 30 בתים שניתנו לאנשים בהגרלה, בתנאי שלא הייתה להם דירה במקום אחר. הם קיבלו הלוואה של 70 נפוליון זהב. על המשתכן היה לשלם רק את הוצאות רכישת הקרקע, והחברה השלימה מכספה את שאר ההוצאות. המשתכנים החזירו לחברה את ההוצאות הללו בהלוואה ל-14 שנה על ידי תשלום שכר דירה. רק לאחר תקופה זו עברה הדירה לבעלותם. אחרי 4 שנים נוספות היו בשכונה כבר 66 בתים. את השכונה הייתה אמורה להקיף חומה ובה שערים שלמעשה לא נבנתה, אבל שער אחד בכל זאת קיים, ואולי באופן סמלי. בשנת תפרי סמכתת נכתב ספר התקנות הראשון ובו הוסדר אופי השכונה. התנהגות האנשים, יחסי שכנות, שימוש ברכוש ציבורי כמו בורות ועוד, סדרי התשלומים ועוד. והרי כמה דוגמאות מתוך ספר התקנות. ציטוט: אין רשות לכל חבר להוציא גזוסטראות בולטות אל הרחוב יותר ממטר אחד ברוחב, ולא נמוך מ-4 מטר בגובה מקרקע הרחוב, ואפילו מדרגה אחת, ואם יעבור על זה, יסתר על הוצאותיו, כלומר יארס על חשבונו. אין רשות לחברים לשפוך שופכים וזבלים ברחוב, כי אם במקומות המיוחדים לזה. החברים מחויבים להיזהר שלא יגרמו היזק וגרם היזק לחבריהם ושכניהם הקרובים והרחוקים, אף השמעת קול או אשן או נדנוד קרקע, וכן אין רשות להם לעשות רפת בקר או צון אף בביתו ובחצרו, ואף אם השכנים הקרובים ימחלו לו, הרשות בידי השכנים הרחוקים למחות בידו. סוף ציטוט. לשכונה מונה רב בשנת 1911 רבי יעקב משה חרלפ. את השכונה לאחר שנות ההתבססות תיאר יצחק שפירא בספרו ירושלים מחוץ לחומה, ציטוט: אדם מתגלגל מרחביה לתוך שערי חסד השוכנת בבקעה, הרי הוא תואם טעם של עיירה ליטאית. תושבי השכונה הם אנשי המעמד הבינוני שמזונותיהם קצובים להם בצמצום מראש השנה ועד ראש השנה, ממעשי מותרות ושומרי תורה ומצוות. קיימים בה שני בתי כנסת יפים על שם הגרא והבית כנסת החסידי, המלאים מתפללים, מסתופפים בצל בתי המקדש מעט האלה למדנים מצוינים, וכל התורה בוקע מהם ברוב שעות היום. בין רחובות השכונה בולטים השמות התנאים, האמוראים, הגרא, שילה ועוד. סוף ציטוט. השכונה נמצאת במרכז ירושלים ליד שכונת רחביה, ולכן בשנים האחרונות הדירות בה הפכו למאוד מבוקשות, ובהתאם לכך עלה גם מחירן. לפיכך אל השכונה מגיעים כיום יהודים חרדים עמידים שבונים דירות יוקרה ומשנים את צביונה הפשוט של השכונה. אבל למרות השינויים האלה, הצביון הדתי חרדי לא השתנה, והרי היא כאי בסביבתה. בניגוד לשכונות באזור מאה שערים, בשערי חסד, מקבלים גם מבקרים חילוניים בסבר פנים יפות, ובחנוכה השכונה מלאה בקבוצות מטיילים הבאות ליהנות מזיו חנוכותיהם של תושבי השכונה. כדי להבין את האופי של השכונה, כדאי להיעזר בסיפור הבא. אחד מרבני השכונה נראה בהפגנת השבת בכיכר השבת, שהוא עומד בצד ולא משמיע קולות מחאה כמו שאר האנשים במקום. כאשר נשאל למעשה הוא שם, ומדוע אינו מוחה בקול, ענה, לא להפגין נגד חילול שבת אי אפשר, אבל לצעוק על יהודי זה אסור. סיור בשכונה. שער אהרון יוחנן בלומברג. זהו השער בכניסה לשכונה. כדאי להיכנס לשכונה דרך השער שנקרא שער אהרון יוחנן בלומברג. כדי להגיע אליו נרד מרחוב אוסישקין אל רחוב אגרה, ואחרי מספר מטרים נראה את השער משמאלנו. מכאן נלך לבית כנסת אגרה. ניכנס בשער ונתקדם בסמטה. שימו לב, משמאל נראה את קצהו של בור המים שהיה כאן בשימוש בעבר. מצד ימין נראה את בית הכנסת הספרדי שנבנה מאוחר, שכן השכונה יועדה לכתחילה לאשכנזים פרושים, כלומר מתנגדים. נמשיך הלאה, וככל שנתקדם נוכל לראות את האופי התכנוני של השכונה. חזיתות הבתים פנו האחד אל השני משני צידי הרחוב, וגם אחורי הבתים פנו האחד אל השני. זה יוצר רחוב רחב ורחוב צר. הבאים האחד אחרי השני לסירוגין, וכך שלאורך כל השכונה. אל הרחוב הרחב פונות חזיתות הבתים, ולרחוב הצר פונות אחורי הבתים. הרחובות הרחבים משמשים כיום לתחבורה, ולרחובות הצרים משמשים מעבר להולכי רגל, והם מגוננים ויפים. אחרי שנחצה את הרחוב הרחב הראשון, רחוב שערי חסד, נמשיך הלאה שנראה את בור המים הראשי של השכונה מימין. בעבר על בור המים נערכו טקסי חופה וקידושים של תושבי השכונה. מול הבור, מעבר לכביש, נמצא רחוב הצר הראשון, אליו עולים במספר מדרגות. בית הכנסת אגרה. הבניין שאחרי בור המים הוא בית הכנסת הפרושי הגדול של השכונה, שנקרא בית כנסת אגרה. בית הכנסת למעשה הוא שטיבלח, כלומר חדרים. במבנה הרבה חדרים, ובהם מתפללים אנשים לאורך כל היום בכהן סרט נע. שטיבלח כאלה נמצאים בשכונות בעלי אופי חרדי דתי, ועונים על הצורך של ציבור רב להתפלל לאורך כל היום בזמנים שונים הנוחים להם. כאשר נעמוד על בור המים, כדאי להציץ אל החדר הנמצא מדרום לבור. זהו אחד מחדרי השטיבלח. אבל יש בו סיפור מעניין אופייני. הגבאי של בית הכנסת הזה היה רבי שמואל לרנר פפרמן. כאשר בנו את בית החולים הדסה בעין כרם, רצו לרצף את רחבת חדר המיון באבני ריצוף עתיקות. חיפשו בכל העיר אבנים כאלה והגיעו גם אל בית כנסת אגרה, וביקשו מהגבאים השונים של החדרים את אבני הריצוף שתמורתם ייתנו מרצפות מודרניות. כל הגבאים הסכימו, חוץ מרבי שמואל שטען שאבנים שספגו כל כך הרבה דמעות של מתפללים אסור להחליפם. ואכן, בכל המבנה מרצפות מודרניות, לבד מהחדר של רבי שמואל לרנר פפרמן, הציצו וראו. שעון השמש. בחזית בית הכנסת הפונה אל רחוב ממנו בנו, רחוב בר זכאי, נראה קיר בטון ששימש כקיר ביטחון בזמן מלחמת השחרור ונשאר עד היום. אחריו נראה על הקיר שעון שמש קטן. שעון זה מיוחד, שכן המוט על גבי השעון אינו קובע את השעה אלא נקב הנמצא בקצהו. נקב זה מסמן נקודת אור על גבי צילו של המוט. בשעון יש שתי מערכות של שנתות, אחת לשעון אירופאי והשנייה לשעון ארץ ישראל, שלפיו היום מתחיל בשקיעה ולא בחצות כמו בשעון האירופאי. ונקודת האור מראה את השעה לפי שתי השיטות בו זמנית. על השעון כתוב שעון שמשי עם ציאו משה שפירה. משה שפירה בנה גם את שעון השמש בשכונת מחנה יהודה. התנור. נלך אל מאחורי הבניין ונראה ערובה גדולה ששימשה בעבר את התנור שהיה פה והיום אינה פעילה. התנור היה מוסד חשוב בירושלים של פעם, ולא רק בירושלים, מכיוון ששם אפו את הלחם ושם הטמינו את החמין בשבת. מפעיל התנור בשערי חסד נקרא בפי תושבי השכונה רבי חיים בייקר, האופה, שם משפחתו הנכון היה לוי ומוצאו היה מתימן. הוא לא גר בשכונה, אלא רק עבד בה. מספרים שהוא דיבר יידיש על בוריה ובלי מבטא זר. ועוד מספרים ששכרו גבה מעקרות הבית לפי רמת הבישול שלהן. מאישה המבשלת טוב ביקש שכרו חלק מהתבשיל, ומאישה המבשלת גרוע דרש כסף. בית הכנסת החסידי. בית הכנסת נקרא בית המדרש הגדול כעל החסידים, שנבנה אחרי בית כנסת הגרה, כאשר אוכלוסייה החסידית בשכונה גדלה. בסוף שנת 2014 נחנך בית כנסת חסידי גדול ומפואר בשכונה. בית הכנסת בית זבול. נחזור קצת אחורה ברחוב בר זכאי ונפנה שמאלה לרחוב השלה. נרד בו וממנו נפנה שמאלה לרחוב כהנוב. ברחוב זה אפשר בינתיים לראות כמה בתים ישנים ולעומתם את הבתים המפוארים שנבנו בשנים האחרונות. נלך ברחוב כהנוב עד שנחצה את רחוב קרן קיימת ונראה את בית הכנסת בית זבול בצומת הרחובות קרן קיימת והקליר. זה היה ביתו של הרב יעקב משה חרלאפ, רב השכונה. הרב חרלאפ גדל ליד מאה שערים, אבל דבק ברב קוק שהשפיע עליו רבות. כאשר הוקמה השכונה, התבקש לכהן כרבה ועבר אליה לבית הזה. לימים כיהן כראש ישיבת מרכז הרב, ואף היה מועמד למשרד הרב הראשי האשכנזי. אבל הרב הרצוג זכה בתפקיד. לימים כיהן כרבה של שכונת רחביה, וכיום הוא מונצח ברחוב בשכונת קריית שמואל, הצמודה לרחביה. בית הכנסת, בית זבול, מנציח בשמו את אביו של הרב, רבי זבולון. עד כאן.